רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת בכל האמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
שלום לכם, אנחנו שוב כאן ברדיו סול מדברים מקומי, ושלום לאורחת שלי יעל סער. מה שלומך יעל?
שלום שלום.
אז קודם כל נעשה חידון מוזיקלי, מה מנוגן ברקע?
רגע רגע, אני לא זוכר איפה שהייתי שרבי נולד.
לא?
לא.
אה, נכון.
זה כן.
כן, זה הוליווד של ג'ימבו ג'ק.
כן.
נכון. אז יעל סער, בואי נציג אותך, אחר כך גם נדבר איתך הרבה. מה נתחיל? נתחיל עם ככה, יעל סער, שמאית מקרקעין.
גם.
אשת מקצוע מהטובות בתחום. אוקיי, פרשנית הנדל"ן של מיקומי.
גם.
אוקיי, גם. אימא ל?
שלושה.
שלושה ילדים.
שלושה.
תושבת כפר סבא.
אמת.
שלפני חמש שנים, גם ארבע שנים, נבחרת לגמבוני מועצת העיר. או נכנסת למועצת העיר?
נכון, 2020.
2020. ככה...
שלהי 2020.
כן, ככה בטעות, בלי לשים לב, נכנס גם למועצת העיר, לא התכוונת, אבל שם.
בחודש מיני.
בחודש מיני. שבשנה האחרונה, בעליך המילואים כמה ימים?
האמת שהפסקתי לספור, אבל עברנו את ה-200, זה בוודאות.
אוקיי, מאות ימים במילואים.
אמת.
ואנחנו נדבר על הכל, נדבר על איך זה להיות אשת מילואים ועל הביקורת שיש לך.
כן.
נדבר על שמאות מקרקעין, על נדלן, על התחדשות עירונית.
כן.
וטיפור פצצה, למה הדירות כך יקרות והאם אפשר לעשות משהו איתן. תצרפי לכל מאגרי האלה שמדברים ולא יודעים כלום, אבל תנסי גם לצק את תוכן לזה.
נכון.
ונדבר גם מה זה להיות חברת מועצת העיר ולמה בכלל עושים את זה.
נכון, ועוד דבר שכחת, מה אני עושה היום?
מה את עושה היום?
היום אני גם סמנכלית של עמותת הלם קלאב, עמותה של פוסט-טראומטים. אז נדבר קצת על זה. ועל איך זה משתלב בחיינו שלצערנו... רק מתרבים הפוסט-טראומטיים בישראל.
כי את יודעת, בשיחה המקדימה פה, דיברת עם גידי במסדרון, למה אנשים פוסט-טראומטיים? אני כמעט צחקתי ש... כי אנחנו מדינה שפוסט-טראומה היא חלק מהנשימה פה. את רק נושם אוויר, אתה חוטף פוסט-טראומה, לא?
כן ולא, אנחנו אומרים את זה, מרדדים קצת את המציאות, כן? אבל בסוף אנחנו נמצאים במציאות רוויית מתח ורוויית לחץ. בסוף פוסט טראומה נוצרת לא רק למי שהלך ולחם בקרב, אלא למי ששהה בסביבת סכנה זמן ארוך וזמן מתמיד, וסביבת סכנה יכולה להיות גם שכל יום קמתי מהזקות ורצתי לממד עם הילדים שלי, ויכולה להיות שכל יום בהליך חס וחלילה חוויתי ממנו אלימות, או דברים שונים שיכולים לקרות לנו במהלך החיים, לא רק אם נכחתי באירוע כזה או אחר. אפילו תצפיתניות, שהיום, תודה לאל, חזרה עוד תצפיתנית אלינו לארץ, שיושבות וצופות באירועים על המסכים, יכולות לקבל פוסט טראומה בגלל הלחץ שנוצרת ותחושת הסכנה שמתלווה.
טוב, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. ובינתיים, עד שהאורח הראשון שלנו יעלה, ביקשת שיר.
ביקשתי שיר, נכון, אבל אולי לפני זה נגיד תודה שחזרו אלינו היום שלושה חטופים, נכון, אגם ברגר, שלושה חטופים ישראלים ועוד חמישה תאילנדים, נכון, אגם ברגר, ארבל יהוד וגדי מוזס, אז זה משמח מאוד וממלא את הלב.
ממלא את הלב ותקווה שבאמת הטראומה הגדולה הזאת שמלווה אותנו, שלהם בעיקר, תסתיים כמה שאתה אומר.
אמן.
אוקיי, אז איזה שיר בחרת לנו, שיר ראשון?
בלקן ביטבוקס, נכון?
אוקיי, כן, יאללה, בלקן ביטבוקס.
It's been a long time coming.
כפר סבא זה כפר סבא.
נכון.
נכון.
Enough, I got that bag, it's full of stuff. On that green now, take a puff. I'll take you with me, I'm all up. About to get to outer space, and I will take you to my place. And I can let you sing and play my bass. If you control the load, there's no mess. Now take a break, mellow down. What you gonna do this time around? Look at where you're standing, what it is you're spending. It's all about the ending anyhow. Well, it's been a long time coming. You can hear them all night drumming. Everybody won't stop jumping. Like we're all in love. Baby, I don't need no drinking. Baby, I don't need no thinking. Now that all the lights are flickering, we start wearing. Off my head and I'm juggling. Been in a loop but I'm alive now. All in and all right now. If I know that you're with me, we can't start now. We all rock stars, we're shining. Making a move, signing. Loving approved, no hiding. Rewriting, nothing dividing. Providing you with the best. Made in the Middle East, made it in the West. A test with no narrative, no negative. Like we're primitive. Yeah, it's been a long, well, it's been a long time coming. Can hear them all night drumming. Everybody won't stop jumping. Like we're all in love. Baby, I don't need no drinking. Baby, I don't need no thinking. Now that all the lights are flickering, we start wearing love.
שלום למשה שבתאי, מה שלומך משה?
שלום וברכה.
נמצאת לנו גם באולפן יעל שר, היא תצטרף אלינו לשיחה. משה שבתאי, מנחה קבוצות, זה התואר הנכון?
אני ראש צוות באגף לשירותים חברתיים ומטפל זוגי ומשפחתי בתחנה לטיפול בזוג ובמשפחה בעיריית רעננה.
עיריית רעננה. ויש לכם מיזם שהוא, אני מניח שהוא נולד בעקבות המלחמה, אבל אולי רלוונטי גם להמשך החיים שלנו. בוא תספר עליו קצת.
עיריית רעננה נותנת, עוטפת את התושבים שלה שמשרתים במילואים, ובתחילת המלחמה נפתחה קבוצה לנשים של מילואימניקים, קבוצת תמיכה בהנחיית מטפלת מהתחנה, וכיום אנחנו פותחים קבוצה נוספת שמיועדת לזוגות שאחד מהם שירת במילואים במלחמה בתפקידים שונים, שבעצם החשיבה שמנחה את המיזם הזה זה שמשהו במאזן הזוגי והמשפחתי השתנה בעקבות ההיעדרות של אחד מבני הזוג, אגב זה גם יכול להיות האישה שיוצאת למילואים, והתחנה פה נרתמת לתת כלים גם לוונטילציה ותמיכה וגם לסיוע כדי לאזן את המצב הזוגי וההורי של המשרתים במילואים.
אז בואו, נמצא איתנו באולפן יעל שר, שיעל שר היא בעצמה אשת, אשת איש מילואים שעשה מאות ימים בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונים. בואו, יעל, מה הדבר שהכי ישב עלייך בתקופה הזאת?
א', קשה להגיד, כן? בסוף אני חושבת שבבית נכנס איזשהו איזושהי שגרה, כן? עכשיו, אני למזלי, היה לי מזל שהייתי יכולה לעבוד מהבית ולהיות בבית רוב התקופה שבעלי היה במילואים, אבל אני מניחה שאני אחת מברות המזל. יש המון נשים שהיו צריכות להמשיך ללכת לעבודה, לסיים מוקדם את העבודה, לרוץ מהר לבד, להיות עם הילדים לבד כמעט רוב הזמן, וממש העול קשה קשה מאוד, וגם כשהבעל חוזר הרבה פעמים, הוא בעצמו נושא עול שהוא הביא הביתה מהמלחמה או מאיפה שהוא לא שירת, ובעצם אין מקום לפרוק את זה, או קשה מאוד גם לחלוק בעול הזה אחד מול השני, או בכלל להתלונן. ואני חושבת שזה מצב מאוד מאוד קשה, וכמו שאמרת, שזה גם מביא לאיזושהי דינמיקה שמשתנה בתוך הבית, ו... אני בהחלט מבינה על מה מדובר, בוא נגיד ככה.
איך אתם מתמודדים? אתה בטח מזהה את מה שיעל אומרת, ואתה אומר, כן, זה הנושאים שאנחנו מתמודדים איתם. אבל באיזה כלים אתם עושים את זה?
קודם כל אני רוצה לציין שכל בת זוג או בן זוג יודעים איך בני הזוג שלהם יוצאים למילואים, הם אף פעם לא יודעים איך הם חוזרים משם, לאיזה מראות ולאיזה חוויות הם נחשפו. אז אנחנו לוקחים גם את זה בחשבון. אם יש צורך, אנחנו כמובן נתווך טיפול בשירותים אחרים, משלימים. והמטרה היא באמת לתת לבני הזוג ככה לפתוח את אשר על ליבם לגבי התקופה הזאת של המילואים, וגם לראות איך בן או בת זוג חזרו הביתה, מה הציפיות של כל אחד מהם בעקבות ההיעדר הזה, וככה לתת באמת במה לביטוי חופשי. הרבה פעמים לא תמיד נעים להגיד מה קשה, מה האישה נגיד עברה כשהבעל לא היה ולהפך, כי גם ככה הוא עושה מילואים וגם ככה היה לו קשה, הוא חזר מהלחימה, אז זה יכול ככה בתנאים מוגנים ורקים לאפשר את הביטוי הפתוח הזה, ולתת כלים אולי לתקשורת פתוחה יותר, מטיבה יותר. אני חושב שעצם זה שאנשים יכולים ככה להתבטא ולקבל תמיכה, זה חלק גדול מכל העניין הזה.
תגיד לי משהו, איך העיינות? כמה אנשים צריכים את השירותים בפרופורציה לכמות האנשי מילואים? יש לכם נתונים?
לעת עתה נרשמו לקבוצה הזאת 6 זוגות. אנחנו ציפינו להרשמה הרבה יותר גבוהה, ואני רוצה באמת להזמין את האנשים, אם יתאפשר לי להגיד מה המספרי טלפון של התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה.
עכשיו, וגם פרסם את זה מחר באתר שלנו.
אז הטלפון של התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה ברעננה, 09-7428-358, או 09-7433-401. אנחנו נשמח לקבל עוד פניות, כי אנחנו רוצים להתחיל עם פתיחת הקבוצה הזאת כמה שיותר, ויש איזה מספר מינימלי שאנחנו מצפים לו כדי להתחיל.
אם אפשר רק לשאול שאלה, אני מבינה שהקבוצה היא נפגשת רק במקומות פיזיים, או שאתם מאפשרים גם למשל לעלות מרחוק? הרבה פעמים אנשים פשוט לא יכולים להגיע לפגישות, ואולי דווקא פתיחה וגיוון למשהו גם וירטואלי יכול אולי להגדיל את כמות ההרשמות.
זה יכולה להיות מחשבה לעתיד, אבל בשלב זה המפגש הוא פרונטלי. מדובר על ימי שני בשמונה בערב עד 9:30 בתחנה לטיפול בזוג ובמשפחה ברחוב אחד העם 50 רעננה. יכול להיות שזה רעיון להמשך. מדובר גם על 8 מפגשים.
כן, וגם, זהו, וגם אני אגיד שהרבה פעמים מה שמונע מהאנשים זה דווקא שהם מתביישים. כאילו, מחסום הבושה הוא דבר מאוד מאוד אמיתי בישראל, לבוא ולהגיד, הנה אני מבין שיש לי בעיה או שאני רוצה לקבל עזרה, ואני בא לקבוצה עם עוד אנשים, זה לפעמים יכול להיות מחסום, אז אני אומרת, דווקא אולי הנושא הווירטואלי יכול מאוד לעזור. אבל כן, לעתיד, זה לא הולך גם להיגמר פה בקרוב.
את מדברת על טיפול?
אני אומרת שבכלל, כל ה... הרי אתם בעצם מארגנים קבוצה שהולכת להיפגש ביחד, וכל אחד יש לו בעצם מרחב לדבר בעצם, נכון? על הקשיים, או על התהליך, או מה שהוא חווה.
נכון.
נכון. אז גם זה דורש מידה מסוימת של פתיחות והתגברות על איזשהו מחסום. אז אפילו לנהל... אפשר, אני אומרת, צריך להיות, אפשר להיות קצת יצירתיים או לצאת מהקופסה ולייצר דרך קלה יותר לעבור את המחסום. אני רק אומרת נקודה למחשבה.
אמרת שבתחילת המלחמה היה גם קבוצה לתמיכה לנשים או לבני או בנות זוג של אנשי מילואים. איך הייתה היענות לקבוצה?
לא, רק לנשים. רק לנשים. לנשים של מילואים נקים.
איך הייתה היענות לקבוצה הזאת? כאילו, איך זה נולד?
הייתה היענות גבוהה הרבה יותר, והקבוצה הזאת עדיין פועלת. אני רק אגיד שלהשתתפות בקבוצה יש גם הרבה עקרונות, כמו תחושה של שותפות גורל ולמידה מניסיון של אחרים, ולא רק מהמנחים.
ודאי, ודאי.
לקבוצה יש הרבה כוח. אבל נכון, מי שמאוד קשה לו, אז יש אפשרות לפנות אלינו גם לטיפול זוגי, טיפול זוגי לא בקבוצה.
ואנשים מודעים לזה? תושבי רעננה מודעים לשירות הנפלא הזה שאתם מציעים?
כן, אנחנו פרסמנו את זה במדיות השונות, בפרסום אינטנסיבי. אנחנו נשמח אם דרך השידור הזה יתווספו עוד פניות.
אוקיי. ובכלל, הלך הרוח בעקבות המלחמה השתנה? לגבי החשיבות של המודעות למה שקורה לתושבי העיר, אם זה בריאות הנפשית, או אם זה תמיכה חברתית, או של רווחה, כי אתה יודע, אוכלוסיית רווחה זה מונח שהוא מאוד סגור, אבל מדברים פה עם רווחה נפשית, שהיא אולי נוגעת להרבה יותר אנשים.
אנחנו מדברים פה על שירות אוניברסלי, לא רק למטופלי אגף רווחה. מרבית השירותים שלנו הם אוניברסליים ולא קשורים למצב כלכלי. אנחנו כל הזמן ככה עם האנטנות פתוחות לצרכים של תושבי העיר בעקבות המלחמה וכל מה שקורה. יש לנו גם חטופים מהעיר, אז גם לשם העיניים והאוזניים נתונות. אנחנו מנסים לאתר צרכים ולתת מענים בהתאם.
אוקיי. אז משה שבתאי, עוד פעם, את התואר המדויק תגיד אתה כדי שאני לא אפספס.
אני עובד סוציאלי קליני, מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. בתחנה לטיפול בזוג ובמשפחה.
אז תושבות ותושבי רעננה, אם אתם הייתם במילואים, אתם מרגישים צורך לבוא ולחלוק את החוויה או לקבל תמיכה, עיריית רעננה מציעה שירות נפלא, שהוא גם חינם, אני מניח, נכון?
כן, חינם.
שירות נפלא, תפנו דרך ברעננה ניוז, נפרסם שוב את הכתבה, תפנו לעיריית רעננה, לאגף הרווחה, שירותים חברתיים, ואל תשארו לבד, יש כלים לתמיכה ועזרה. תודה רבה, משה.
תודה.
תודה לכם על ההזדמנות, ואני מקווה שיצטרפו אלינו. שתהיה שבת שלום.
תודה רבה, להתראות, ביי ביי.
ביי ביי.
שלום יעל סער.
וברכה.
אנחנו נתחיל את השיחה שלנו, את רוצה לשמוע איזה עיר אלוהים קטנה בדרך?
זה אתה תחליט אם נתחיל עם עיר האלוהים או נסיים.
לא, אנחנו נתחיל עם שיחה.
יאללה, נתחיל עם שיחה.
בסדר. יעל סער, מה שלומך?
אתה יודע.
אוקיי. אני אתחיל במשהו אישי.
אישי.
לפני 3 שנים בערך?
כן.
כן, הזמנתי אותך לקוס קפה.
נכון.
נכון. בבית קפה, זה היה ברוטשילד.
בלנדבר, כן, כפר סבא.
בלנדבר, כפר סבא, וסיפרתי איך שפתחתי אתר, חדשות נדל"ן, אמרו לי שאת סמנכ"לית של אנגלו-סקסון, ואת ישר אמרת לי, אין כסף ממני. אמרתי, רגע, רגע, לאט, לאט, לאט. מה כן? אמרת, אני רוצה לכתוב. אני רוצה לכתוב ולהסביר מונחים בעולם הנדל"ן, כי עולם הנדל"ן זה אוקיינוס שלם של ידע, שאנשים לא יודעים אותו. אמרתי, מצוין. והתחלתי לכתוב טור שבוע אחרי שבוע, צוללים לנדלן, ואני חייב להגיד שמה שהכי הרשים אותי, זה הרצון שלך להעביר את הידע הלאה. זה היה מתוך, יש שפע של מידע, ואנשים עיוורים, בואו קבלו אותו ממני.
נכון.
זה מה שמוליך אותך בכל הפעילות הציבורית שלך?
באופן כללי, אני ממש מאמינה שככל שאנשים ידעו יותר, הם יהיו מסוגלים לקבל החלטות טובות יותר, וזה ישליך על כל החיים שלהם. ונדלן זה נושא אחד, כן? זה נושא אחד שיש לו הרבה, שיש לו משמעות של הרבה כסף בחיים שלנו. כי לקנות דירה או לזכור דירה, בעיקר לקנות, זה החלטה שאתה עושה פעם, פעמיים, שלוש בחיים. וככל שאתה תדע, תגיע עם יותר ידע ועם יותר אינפורמציה, אתה תהיה מסוגל לקבל החלטה טובה יותר, וזה בהכרח ישנה את החיים שלך לטובה. וככה זה אגב, אז כן, כל הפעילות הציבורית שלי, אני ממש מאמינה שערך של חלוקת ידע או שיתוף ידע, הוא ערך שמוביל בהכרח את כל הציבור להגיע למקום טוב יותר. ואנחנו רואים את העלות של דיסאינפורמציה וחוסר ידע ושיח שמבוסס לא על עובדות, אלא על שמועות, דעות, איך הוא יוצר נזק ככל, ככל שהוא גדל.
איך הגעת את לעולמות הנדל"ן?
טעות.
טעות,
בחיי, טעות.
למה טעות? אוקיי, אם זה טעות, טעות, אתה משאר מתקשר למילה שלילית. את מתחרטת על הקרבה של עולם הנדל"ן?
לא, זה פשוט קרה בטעות. בלי, אני אשנה את זה, בלי כוונה.
בלי כוונה, אוקיי.
בלי כוונה, כן. עשיתי אי שם לפני אי אלו שנים תואר ראשון במדעי המחשב וביולוגיה, ואז עשיתי תואר שני במנהל עסקים. ולא ממש ידעתי מה אני רוצה לעשות בחיי.
מדעי המחשב ביולוגיה.
נכון.
אחלה חיבור, כן.
יש לזה אפילו את השם הפלצני ביו-אינפורמטיקה, לא סתם.
ביו-אינפורמטיקה, אוקיי.
כן, כן. האמת שזה באמת תחום אמיתי, הרי בסוף כל הגוף שלנו הרי מורכב מחתיכות של DNA, נכון? בעצם זה הבסיס. DNA זה בעצם 3 מיליארד תווים. A, C, G, T מסודרים בסדר רנדומלי כלשהו. וככל שאתה רוצה לחקור ולדעת יותר, אתה חייב להשתמש במחשוב כדי למצוא פתרונות לשאלות ביולוגיות. אז דווקא החיבור הוא מאוד טבעי במובן הזה. אבל סטינו לרגע. אז עשיתי תואר ראשון בביו-אינפורמטיקה, תואר שני מנהל עסקים, ואז לא כל כך ידעתי מה בא לי לעשות. אז בא אליי, אמר לי, תשמעי, אולי תעשי רישיון תיווך. אכפת לך. אמרתי, טוב. הלכתי בזמנו, המבחן באמת היה קל בצורה מזעזעת. למדתי יום והייתי במבחן רבע שעה. התחלתי לעבוד, לא יודעת, באנגלו-סקסון בתל אביב. מפה לשם התחשק לי להיות שמאית. אז הלכתי גם להוציא רישיון שמאות. והנה, הגענו לעולם הנדלן. וצברנו קצת ידע, כן.
מה זה שמאות? אני אגיד לך, רוב האנשים נתקלים בשמאי, שאומרים מהבנק, אתם צריכים להביא הערכת שמאי, קשרו לאחד משלושת המספרים הרנדומליים האלו, תביאו מישהו, מגיע מישהו, אומר כמה קנית את הדירה, אתה מראה לו חוזה, ואז הוא מוציא לך שומה, לפי גובה החוזה, ואתה אומר, בשביל זה שילמתי 600 שקל. אז זה המפגש שרוב האנשים שמעו אותו, אבל זה קצת יותר מורכב.
אז האמת ששמעות זה אחד המקצועות, בעיניי לפחות, הוא אחד המקצועות המעניינים, במובן שהוא מקצוע שיש לו הרבה חזיתות, נקרא לזה חזיתות. בסוף, בשורה התחתונה, אומרים לך, שמאי קובע את שווי הדירה שלך. בכלל אף אחד לא מספר לך מה אומרת המילה שווי, כן? מה ההבדל בין שווי למחיר? מחיר זה מה שסיכמתי ביניכם, שווי זה מה ש... קונה סביר היה מסכים לשלם למוכה סביר. מה, זה מה שהם היו מסכימים להתפשר בינם. עכשיו, יכול להיות שאתה לא הקונה הסביר, ובאת וראית שבשעה 2 בצהריים נכנסת השמש בזווית מסוימת, ומהירה על המדף ועושה אור, שאתה מרגיש, לא יודעת, השראה אלוהית, ולכן אתה מוכן לשלם עוד 30% על הדירה הזאת. יכול להיות, שזה המחיר שתסגרו, ששווה ב-30% יותר. אבל האם זה כל קונה הסביר והמוכר הסביר יסכימו? לא תמיד. זה בעצם מה שבא השמאי לקבוע. עכשיו, השמאי, זה בסוף השורה התחתונה של מה שהוא כותב. אבל הוא צריך גם לבדוק מה המצב המשפטי של הנכס, האם יש עליו עיקולים, והאם יש עליו סיפורים משפטיים שקרו. מה המצב התכנוני, אם יש זכויות בנייה נוספות, אם יש תוכניות עתידיות שהולכות להיות שם, מה המצב הרישוי, האם הנכס בכלל בנוי בהיתר, האם יש בו חריגות בנייה. זאת אומרת, יש הרבה זוויות שאתה צריך להבין בהן. גם נושא מיסוי אתה יכול להכניס בחשבון, ובעצם רק אחרי שאתה בודק את כל הרבדים האלה ביחד, אתה יכול להגיע לשווי של הנכס. וזאת רק פעילות אחת של שמאי, לקבוע, נכון?
אוקיי.
שמאים מלווים זה יזמים, שמאים מלווים הגשות, השגות על היטלי השבחה, השגות על שומות של רשות מקרקעי ישראל, יש הרבה פעילויות לשמאי מקרקעין.
אוקיי, אז זאת אומרת, שמאי מקרקעין תסיק הרבה יותר מאשר בכמה משכנתה שלי, כמה משכנתה אני אקבל מהבנק, נכון? הוא גם נוגע בשאלות, הוא נוגע בשאלות גם מרות גורל. למשל, אתן לך דוגמה, שבוע ערכתי כנס בהרצליה לגבי עתיד ההתחדשות העירונית בעיר. ומה מסתבר? מסתבר שאין תוכנית סדורה לגבי עתיד ההתחדשות העירונית בעיר. זאת אומרת, שמאי יכול לבוא ולקבוע שבניין נבנה לפני שנת 80, ואז לכאורה הוא ראוי להתחדשות עירונית, ואז שווי של הנכס יכול להיות גדול יותר משמעותית, כי אם יעשו שם התחדשות עירונית, ויעשו את הבניין ויבנו אחד חדש, זה שווה הרבה יותר. אבל העירייה לא מקדמת תוכנית, ושתקדם תוכנית זה יקרה גם עוד כמה שנים. ואז שמאי מה אמור לאתר את זה, ו...
תראה, שמאי... לא, לעולם לא ישפוט את הנכס ויוסיף לו שווי בגלל שאולי הוא זכה להתחדשות עירונית. שמאי, מה שהוא יעשה, הוא יסתכל על מחירי נכסים דומים שנמכרו באזור, ואם באמת גם ליתר הנכסים יש תוספת פוטנציאל, זה ישתקף במחיר שלהם, ולפי המחיר של הנכסים באזור, הוא יוכל לקבוע את השווי של הנכס, את הנכס שנמכר, שמדובר עליו. אבל הוא לא באופן אקטיבי ילך ויוסיף שווי בגלל שאולי יש פוטנציאל או אין פוטנציאל. מה שכן, שאתה מספר לי עכשיו על התוכנית הזאת של שאין תוכנית להתחדשות עירונית, אני רוצה להגיד שזה דבר שהוא לא טוב בעיניי. כלומר, בסוף אנחנו חיים באזור מאוד תחום בישראל, כן? רוב האנשים, 2 מיליון איש, גרים בגוש דן, גוש דן רבתי. זה המון אנשים באזור מאוד מאוד קטן, ונגמרים לנו השטחים הפתוחים. ובסוף אנחנו רוצים כן לחיות בסביבה שיהיה בה פארקים, ויהיה בה גבעות חול, ושאפשר יהיה לבוא ולראות טבע, ושיהיה לנו מקום שיקלוט את, את הגשם שיורד עלינו, וישפר לנו את איכות האוויר שאנחנו נושמים. והדרך היחידה למנוע התפשטות על גבי שטחים פתוחים, היא לעשות התחדשות עירונית. וכל עירייה חפצת חיים צריכה לקדם מדיניות שתהיה סדורה אצלה בעיר לאיך עושים התחדשות עירונית.
אבל זה לא קורה.
לא בכל מקום.
לא קורה מספיק מהר.
נכון. אתה יודע, בסוף יש פה כמה דברים. יש פה, א', בירוקרטיה, שהיא לא קלה במדינת ישראל, שזה דבר אחד שחייבים לטפל בו, חייבים לרדד את הבירוקרטיה, לייעל תהליכים, לקצר תהליכים. בסוף היום לקדם תוכנית לוקח כמה שנים טובות, ויש תוכניות שגם לוקח עשרות שנים לקדם. בגלל כמה סיבות, אחת מהן באמת התארכות של בירוקרטיה. במקום שתקופת הפקדה של תוכנית תהיה 60 יום ואז הולכים ודנים, יש 60 יום, ואז עד שהם שבצים בוועדה, ואז מקיימים דיון, ואז מישהו מגיש תביעה, ואז שקובעים דיון בתביעה, והעורך דין הזה רוצה אורכה, וזה רוצה אורכה, ודוחים, ועד בסוף עבר 3 שנים עד שדנים בתוך הדבר הזה, ומקבלים פסק דין, ובסוף, בגלל כל הסחבת, בגלל שאין הקפדה על הזמנים, בגלל שאין יעילות של המערכת, אנחנו נגררים תקופה מאוד מאוד ארוכה. זה אחד. שתיים, יש לנו בעיה של מדיניות.
המדיניות מתחילה מלמעלה, כי אם מדינת ישראל בשנת 2008 התחילה את תוכנית התמ"א, כולם התלהבו, וואו, יחזקו לי את הבניין, נקבל מעלית וממד, ויהיו עוד 2 קומות למעלה, ואז מהר מאוד הבינו שזה מטומטם. זה לא מוסיף, לא בפריפריות, וגם במרכז הארץ, זה היה שווי כל כך נמוך, שאף אחד לא ממש רצה להתעסק עם זה. בסוף קיבלו בניין מחורבן, עטוף בצלופן, מתחת לצלופן יש שם רכב אחד גדול, ואז אמרו, אוקיי, בוא נעשה את תמ"א 2, ואמרו, אוקיי, נהרוס את הבניין ונבנה אותו. אבל גם זה נתנו לזה גבול, כי אמרו, אוקיי, זה לא מספיק נוגע בפריפריה, אז כל עיר תחליט בפני עצמה. אבל גם זה שמו בעיה, כי אמרו, אוקיי, לא נעשה הקלות. זאת אומרת, מתחיל מלמעלה, גם עירייה שרוצה לקדם תוכנית, היא גם תקועה, כי המדינה לא ממש יודעת מה היא רוצה.
כן ולא, כי בסוף המדינה בעצם באה עם רעיונות, וכל פעם ניסתה בעצם להבשיל אותם באיזשהו מובן. אז בהתחלה תמ"א 38, נכון, ברוב המקומות זה לא היה כלכלי. ולא רק שזה לא היה כלכלי, היה לך גם אתגר של לקבל הסכמות מדיירים. היית צריך להחתים את כולם. לא להחתים 80%, זה המון המון אנשים. ותמיד יש לך אנשים שמתנגדים לשינוי ולא רוצים, ולכן הרבה פעמים באמת זה לא התקדם. כאשר באמת, תמ"א אחד, עוד איך שהוא במקומות מסוימים הייתה רווחית. תמ"א שתיים, באמת רק תל אביב, רמת גן, מקומות עם שווי קרקע מאוד מאוד גבוה.
רעננה.
רעננה, נכון, יכלו להיות, נכנסו לתוכנית. ואז בעצם באו עם חלופת שקד. שחלופת שקד שכולם, שהרבה פעמים לא אוהבים, לא מעריכים אותה או לא מבינים אותה עד הסוף, אבל בעיניי היא הייתה רעיון שהוא לא רע בכלל. שבעצם כל מקום, נעשה לפי מה שהוא צריך, איפה שהכלכליות היא לא מספיק טובה, נכין תוכנית שתהיה כלכלית בהתאם למקום, בהתאם לתנאים של המקום, כמה שצריך המקום, נקדם תוכנית שתהיה גם זריזה לקבל היתר, ובאמת ככה נוכל לתת פתרון שהוא מותאם, והוא אד הוקי ולא משהו גנרי כזה שלא תמיד יכול להתאים לכולם. ולצד כל זה, אתה צריך מדיניות מקומית, ומדיניות מקומית זה לא דבר פשוט לייצר. בטח כאשר השכבה, בוא נקרא לזה, מועצת העיר, שהיא בעצם הוועדה המקומית שצריכה להחליט, רובה ככולה, זה אנשים שלא באים מהתחום. זה אנשים שהם שליחי ציבור,
רוב האנשים, רוב תושבי ישראל לא מגיעים מהתחום.
נכון.
אז אולי פתרון הוא ועדות מקצועיות ולא ועדה פוליטית.
זה שאלה קשה, כן, בסוף.
כן, שואלת לך גם בקובע שלך כחברת מועצת העיר. את במקרה נושא בשני קובעים. את גם יש את מקצוע ויש את מקצוע טובה, וגם חברת מועצת העיר, שאת יכולה להסתכל על ההחלטות בעיניים תכנוניות, בעיניים שמאיות, בעיניים נדלניות. אבל רוב האנשים אין להם את הידע הזה, והם מרימים את היד ומורידים את היד לפי מה שהם מבינים, אבל הם לא מבינים הרבה.
נכון, ואני מאוד מעריכה את האנשים שתורכים ללמוד ותורכים לחקור, וגם, אגב, זה גם לא רוב האנשים. אנחנו צריכים לזכור שגם חברי מועצה, כולם כמעט חוץ מסגני ראש העיר, הם כולם מתנדבים. כלומר, את כל החומר הם צריכים ללמוד על זמנם, בזמנם הפנוי, בלי שהם מקבלים ייעוץ מקצועי, פרט לזה שהם יכולים להרים טלפון למהנדסת העיר, או לדריכל העיר ולבקש לשאול שאלות. אין להם הכשרה מקצועית, אף אחד לא בא ומלמד אותך מה זה טאבה ומה זה תוכנית ומה זה יותר. כלומר, רוב השכבה שמקבלת את ההחלטות, היא לא מיודעת בבסיסה. וזאת בעיה שהיא מאוד קשה, שהרבה פעמים מעכבת קבלת החלטות. עכשיו אני באמת בתמים מאמינה שאנשים מקבלים את ההחלטה הכי נכונה שהם רואים מול העיניים שלהם. אבל יש שלב ראשוני של הכשרה, של ידוע, של ידע, שפשוט חסר. וזה יוצר בעיות באופן אקטיבי.
מה הפתרון?
יש הרבה פתרונות. פתרון הראשון, לספק הכשרה. שחברי מועצה, דבר שני שעכשיו העלו שוב את החוק הזה, שולחים לשלם, החזרי הוצאות, החזרי פה, החזרי שם, אני שמה את זה רגע בצד, שיתנו הכשרות אמיתיות, שיתנו לאנשים שבוע של הכשרה, תבואו, אנחנו נשלם לכם על זה, רק על ההכשרה הזאת משלמים לכם, תבואו, תשבו, תלמדו. שיתנו לאנשים כלים להצליח, אבל כל עוד אין כלים להצליח, ההצלחה תהיה קשה. אז הכשרה אחד. שתיים, זה באמת תשלום, או איזשהו גורם מקצועי שאפשר תמיד לפנות אליו, להרים טלפון, מישהו מוקד, שלום, אני ככה וככה רוצה להבין שמישהו אולי יישב איתי להסביר לי את התוכנית הזאת. ממש, לקיים אפשרות אמיתית לתת לאנשים את הידע שיתן להם אפשרות לקבל החלטה אמיתית.
אוקיי. ואיך שהתגלגלת למועצת העיר כפר סבא?
כן.
אוקיי. לפני שש שנים?
בעצם בבחירות של 2018 הצטרפתי להדר לרשימה, וב-2020 נכנסתי כשאמיר פרש.
מה גרם לך פתאום להחליט שאתה, היית לא דמות פוליטית, היית אזרחית שלווה וטובה בכפר סבא.
אמת.
ויום אחד החלטת, ציעו לך, חושבת, ספרי את הסיפור, כי אני לא...
אתה לא מכיר את הסיפור?
אני מכיר את הסיפור, אבל המאזינים שלנו אולי לא.
אז אני אספר. בזמנו, הכינו את התוכנית הכוללנית של כפר סבא, שדרך אגב, אנחנו מדברים על 2018, היא עדיין לא מאושרת, כן? היא גם אין לצפי להיות מאושרת, אלוהים יודע כמה זמן. הסתכלתי בתוכנית, אמרתי, יופי, בוא נראה מה מתכננים איפה שאני גרה. הסתכלתי, חשכו עיניי, אני רואה שסימנו לנו את הבית בקרקע לצרכי ציבור, או בעצם את הבניין לידינו, אבל לדעת החלקה, לא משנה. אמרתי, צרכי ציבור זה בניין מגורים, למה שמישהו יסמן את זה בקרקע לצרכי ציבור? מה, יבנו לנו בית ספר על הראש? אמרתי, אני שולחת מייל לעירייה. שלום, רציתי לדעת, בתוכנית הכוללנית ראיתי שמסומן קרקע לצרכי ציבור. זה בכוונה או בטעות? אז עונה לי מישהו, לא תדע, עד היום היא ענה לי, שלום, אם יש לך בעיה, תגישי התנגדות. הייתי להם, אוקיי, אני אגיש התנגדות לוועדה המחוזית, אבל רק תגידו לי, זה בכוונה, זה טעות, אתם תתנגדו להתנגדות שלי, אתם תקבלו אותה. עונים לי באותם מילים, אם יש לך התנגדות, תגישי התנגדות. עכשיו אני התעצבנתי, מה זה התעצבנתי? לא בגלל שזאת הייתה התשובה שלהם, אלא בגלל שזאת הייתה תשובה אטומה. אטומה בעיניי. בלי לנסות להבין, בלי לנסות לקרב, בלי לנסות בכלל לתת תשובה שהיא לעניין. פשוט אטימות. ארגנתי את כל הדיירים ברחוב שלנו, כי גם עוד בניינים סימנו אותם לצרכי ציבור, לא רק אותנו, והגשתי התנגדות בשם חצי רחוב. ואז השכן שלי מלמעלה, בזמנו מסתבר שהיה מנהל המטה של הדר, אמר לי, את חייבת לפגוש את הדר. אז אני והדר נפגשנו, ומאז סיפור אהבה. אחרי כמה זמן היא באמת הציעה לי להצטרף.
ונכנס למועצה לכפר סבא.
בעצם קיבלנו שלושה מקומות, אני הייתי ממוקמת במקום רביעי, ואחרי שנתיים אמיר פרש, הוא עבר לחול, ואז אני נכנסתי במקומו.
כן, אבל אני אחזור חזרה ברשותך לדחף הזה לבוא ולארגן תושבים.
כן.
רוב האנשים, מפתן הבית שלהם, השטיח, לא מסתכלים עליו. יצאתי מהבית שלי, השטיח שלי, אני לא מסתכל. ואת לא רק שהסתכלת על השטיח, הסתכלת גם על הבניין ליד, הסתכלת גם על הרחוב, החתמת דיירים. מאיפה זה בא?
רצון אינסופי לצדק. באמת, זה מכעיס אותי נורא. מכעיס אותי נורא התנהגויות כאלה, מכעיס אותי נורא חוסר התחשבות. וגם אתה יודע, אתה רואה את זה בדברים קטנים. אתה הולך ניגש למקום שנותן שירות, ועונים לך לא יפה, מסרבים לך לבקשה שהגשת. מכעיס אותי, באמת. כי אדיבות היא לא דבר שקשה לעשות, זה לא קשה להיות נחמד, זה לא קשה לתת תשובה מנומקת, זה לא קשה. זה פשוט עניין של החלטה.
לא קשה לך.
זה לא קשה.
אוקיי.
זה לא קשה. אין שום דבר קשה, ולהגיד, תודה רבה, אני אסביר לך למה לא, ולתת תשובה. זה לא קשה.
וזה הדליק אותך.
מאוד.
אוקיי. ואז ב-2020 נכנסת למועצת עיר כפר סבא.
נכון.
מזכיר, זה תפקיד בהתנדבות לחלוטין.
אמת.
ומה גילית? האם את יודעת, יש את המשפט המיתולוגי של אריאל שרון, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. האם בשבתך כחברת מועצה, ושאת מקבל פנייה מאיזה תושב שהיא מנותקת לגמרי מכל היגיון בריא, אבל את אומרת, מה הוא רוצה ממני? יש לך את הסבלנות לבוא ולענות לו?
כל אדם שפנה אליי, ככל יכולתי, ניסיתי להסביר, לעזור כמה שניתן, ואם לא ניתן לעזור ואני באמת לא מסכימה, להסביר בצורה הכי טובה והכי נעימה שאני יכולה. למה הסיבות ומה הסיבות שבחרתי לעשות מה שעשיתי. ואני חושב שזה המינימום הנדרש. עכשיו, הרבה פעמים, נכון, יש החלטות שהן לא תמיד קלות. בסוף, כל החלטה במובן הפוליטי, כמעט כל החלטה, אתה עוזר למישהו אחד, ואתה פוגע באיזשהו מובן במישהו אחר. אתה הולך מחר לעשות, אני חוזרת רגע להתחדשות העירונית, אתה הולך להקים, אתה מחליט האם אני עכשיו עושה התחדשות עירונית לבניין. בניין, באמת, מת ליפול, בניין ישן, 4 קומות, מתקלפים לו עריכים, יש דברים חשופים, נזילות, על ההיסטור. במקומו צריך לבוא בניין של 10 קומות או 9 קומות. אז אנשים שגרים בבניין הזה, נכון, הם הולכים, חיים הולכים להשתפר, אתה עוזר להם, אתה מחליט. אבל הבניין ליד, שגם הוא 4 קומות או 5 קומות, והוא לא מתפרק, אנשים גרים שם, אתה הולך לעשות להם צל, אתה הולך אולי לקרב את הבניין אליהם, זאת אומרת, אתה הולך לפגוע באיכות החיים שלהם. אז כל החלטה מביאה בתוכה דבר חיובי ודבר שלילי. בסוף, התפקיד שלך בתור נבחר ציבור, בתור אדם שמקבל החלטות, הוא לאזן. להחליט איזה אינטרס גובר, או איזה החלטה עושה כמה שיותר טוב, תוך כדי כמה שפחות רע. זה לא פשוט.
אחריות מאוד כבדה.
אני מסכימה. אני מסכימה.
אחריות מאוד כבדה, וגם, יודעת, יש את המשחק הפוליטי גם בין קואליציה לאופוזיציה, לבין העניין. כי לפעמים זה מתחלק לבין אני שייך למחנה מסוים, אני צריך להצביע אליו, לבין הצדק או העניין. איפה זה פוגש את היום-יום? לפעמים מסתכלת על דברים, את אומרת, רגע, אתם לא רואים את הצדק?
זה בעיקר מעצבן אותי. כאילו, אומרת בכנות. סתם, לפני... ההצעה הראשונה שאלתי שהייתי במועצת העיר, הייתה, בוא נפתח דוכן לארטיקים בפארק בחלק הדרומי שלו. כי יש לנו פארק של 250 דונם, יש בתוכו נקודת מחירה אחת. ואנשים צריכים לקנות משהו, הם צריכים עכשיו ללכת לטיול קילומטר, לצאת מהפארק, לעשות סיבוב,
לגור ילדים.
כן, לילדים, בואו נפתח, לא, אפשר, אין בעיה. לא, אנחנו הורידו את ההצעה, הודיעו שהולכים למהלך הוליסטי של פתיחת פודטראקס ברחבי העיר כפר סבא, אז פרסמו מכרז לשישה פודטראקס שיוצבו במקומות אסטרטגיים שונים כאלה ואחרים, ובסוף מה נפתח? הדוכן שאני רציתי בחלק הדרומי של הפארק, איפה שאמרתי. אז אני פשוט לא מבינה את הצורך הזה בלהגיד לא להכל, כדי לעשות את זה בדרך הפוכה, רק שאי אפשר יהיה להגיד, או, זה ההצעה שלי. בסדר, מה שחשוב, התוצאה הגיעה. אבל הדרך מעצבנת, מה לעשות?
אבל גם פה, אפשר לעשות את זה אחרת?
מה הכוונה?
את יודעת, בסוף זה בסוף חלוקה של האנשים שיש להם אינטרס פוליטי. אוקיי?
כן.
מסתכלים עליו לפני טובת התושבים, ככה. אני אהיה הכי ציני שאפשר, אני מסתכל על כל מועצות העיר. רוב המקרים זה מתחלק לפי אינטרס פוליטי, לא לפי אינטרס של תושבי. אולי אני מקצין את האמירה של הדיון, אבל זה חייב להיות ככה.
שום דבר לא חייב להיות ככה, אבל בסוף אתה צריך את האדם הראשון שיקום ויעשה מעשה. שיקום ויגיד, לא, אני רוצה להצביע כמו שאני מאמין. כמו שאני רוצה לראות את, לראות את התוצאות. זה הכל, זה simple as that.
כי את יודעת, אנשים צלזלים קצת בתפקיד חבר מועצת העיר, הם לא מבינים כמה אחריות הוא נותן. בצפק קצת, מה האחריות של חבר מועצת העיר?
בסוף, ההחלטות שאתה מקבל משנות את המציאות. לא משנה איך אתה מסתכל על זה. החלטת בתקציב, בתקציב העירייה, עכשיו להוסיף עוד 200,000 שקל למיגון בתי ספר? זאת אומרת שיהיה כסף למיגון בתי ספר, זאת אומרת שאת התוצאות האלה אתה תראה בעין. החלטת לאשר פינוי-בינוי של 30 קומות? 30 קומות האלה יקומו, יהיו, פיזית, ישתנה המציאות בגלל החלטה שלך. זה החלטות שהן כבדות, ולא תמיד אנשים גם מבינים את הגודל שלהם.
ואת הבנת את זה?
בסוף זה לוקח זמן, אבל כן.
אוקיי.
עכשיו, הרבה החלטות הן לא שם, כן? מחליטים האם משלמים על נופש למישהו 10,000 שקל או 5,000 שקל, זאת לא החלטה גדולה. אבל יש החלטות שהן באמת משנות מציאות ברמה הזאת.
בסדר, מתקנת עולם בדרכך.
כל אחד יש לו פינה בתיקון עולם.
אוקיי, בוא נדבר על כובן נוסף שאת נוסעת. דיברנו בתחילת ברעיון הראשון על זה שהיית אשת איש מילואים תקופה ארוכה, וגם באותה תקופה פחות או יותר בחרת לעזוב קריירה בעולם הנדל"ן, והלכת לעולמות אחרים לחלוטין.
אמת.
את סמנכ"לית של עמותת הלם קרב.
הלם קלאב.
הלם קלאב, סליחה. פייט קלאב, הלם קלאב.
בדיוק.
כן. הלם קלאב, שהיא עמותה שעוסקת בטראומה.
זה עמותה של פוסט-טראומטים שהוקמה על ידי פוסט-טראומטים.
אוקיי. אז בואי נתחיל מההתחלה.
כן.
אנחנו ישר משייכים פוסט-טראומה לחייל שחזר מהמלחמה.
רוב האנשים כן. זה מה שעולה להם בראש.
אוקיי. אבל את אומרת שזה קשת הרבה יותר רחבה של אנשים שראויים להסתכלות.
אמת,
אוקיי.
אמת.
בואי תרחיב את האמת.
אז בגדול צריך להבין קודם כל מה זה פוסט-טראומה. פוסט-טראומה היא פציעה במוח. אדם שהיה חשוף או באופן חד פעמי או בתקופה ארוכה וממושכת לסכנה או מתח או לחץ, יכול לקרות לו פציעה במוח. פציעה פיזית משתנה לו מרכז הסכנה שבמוח. צילומי MRI מראים לך מוח של אדם עם פוסט-טראומה ואדם בלי פוסט-טראומה, ואתם רואים את ההבדל. ובעצם הפציעה הזאת, אנחנו קוראים לה פציעה כי זה מה שהיא, מייצרת תסמינים שונים שהם באים לידי ביטוי. אחד מהם הוא למשל הימנעות. אנשים לא רוצים לפגוש את הדברים שמעוררים להם את תחושת הסכנה, אז הם נשארים בבית. יש עוררות, אנשים שכל הזמן נמצאים on edge כזה, שכל הזמן מפחדים שתבוא הסכנה, תתקרב אליהם. יש סל שלם של תסמינים, ויש גם סל של דרכים שבה נגרמת הטראומה. זה יכול להיות באמת משהו על רקע קרבי, זה יכול להיות אלימות מינית, יכול להיות אלימות שהיא לא מינית, יכול להיות בוס מתעלל בעבודה, יכול להיות הרבה מאוד דברים, או חשיפה בעצם לתקופה ארוכה של תחושת סכנה שהיית מצוי בה. הרבה הרבה דברים שיכולים באמת לגרום לפוסט טראומה, ואכן פוסט טראומה, אנחנו קוראים לה אזרחית, שהיא לא צבאית, היא רחבה ויש לה קשת מאוד נרחבת גם של תסמינים, בייחוד מי שיש לו פוסט טראומה מורכבת, שהרבה פעמים גם קורית בילדות.
אוקיי. ואז בעצם מעמותה קמה, מי המייסד שלה, או למה יסדות, מי שמירה את הצורך בטיפול הוליסטי בכל ה...
אז את העמותה שלנו יסדו שני שותפים, ירון עדל, שהוא גם הקים את עמותת רסיסים שהייתה, שהם בעצם ניהלו את המאבק בעד הזיקוקים השקטים, ויחד איתו הקים אותה אמנון פיקר. הם שניהם בעצם הכירו במסגרת עמותת רסיסים בזמנו, והם היו יושבים, בעצם התחילו לדבר ולהיפגש בברים, במסעדות, והגיעו למסקנה שהשיח ביניהם, בין שניהם, עושה לשניהם טוב, באופן שאף אחד אחר לא יכול לעזור להם באופן אישי. כלומר, אשתך, המשפחה, הילדים, הם מבינים אותך, הם רוצים לעזור לך, הם מקבלים אותך, אבל הם לא יכולים להבין או לייעץ לך באותה מידה שבן אדם שחווה את אותם חוויות כמוך יכול. ומתישהו הגיע הקורונה, והם לא יכלו יותר להיפגש בברים, אז הם הקליטו, היו מדברים בזום, ואז הם הקליטו פודקאסט. מי שרוצה להקשיב, פודקאסט מענה עולם, אתם יכולים לחפש אותו בכל פלטפורמות ההזנה, שבעצם מדבר על החוויה, איך זה להיות פוסט-טראומטי מהעיניים של פוסט-טראומטי. יושבים שני ומדברים. וככל שהזמן עבר, יותר ההזנות היו לפודקאסט, ויותר ויותר תגובות. עכשיו, תגובות לא רק באו מהפוסט-טראומטים הצבאיים, שאמרו, אני שומע את עצמי בכל מה שאתם מדברים, גם נשים פוסט-טראומטיות. הגיבו להם, תקשיבו, אתם מדברים אותי. ואז הם הבינו שיש המון ערך בעשייה הזאת, ויש המון ערך בקהילה, והמון ערך בהדדיות הזאת, וביכולת של פוסט-טראומטי לעזור לפוסט-טראומטי, שזה לא הפסיכולוג שעוזר לפוסט-טראומטי. ובעצם על בסיס זה הוקמה העמותה.
ואת הגעת לשם, ומה אתם עושים בעצם?
אנחנו עושים מגוון דברים, אבל באופן הכי בסיסי, בהחלט יש לנו קהילה של פוסט-טראומטים, שהמטרה היא, באמת נקרא התייעצות עמיתים, במובן המקצועי, אבל אנחנו בעצם המקום לכל ה-167 שעות בשבוע שאין לך פסיכולוג. בעצם זה מקום להתייעץ, להכיר, ללמוד, שזה מאמץ אחד. מאמץ שני שלנו, שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא בעצם נרמול והסרת הבושה. נכון, קודם דיבר משה על זה שהוא לא מצליח להביא נרשמים?
נכון.
נכון, כי אנחנו סובלים בישראל המון ממחסום של בושה. ודיברנו קודם על זוגות שקשה להם אולי להכיר בזה שיש להם, שצריכים עזרה, שרוצים לקבל ייעוץ, אבל אותו דבר, הרבה פוסט-טראומטים. לא חושבים שמשהו לא בסדר איתם. למה, מה קרה לי? לא קרה לי שום דבר. אבל בסדר, אז אני קצת זה. קשה להם מאוד להכיר במציאות, להתגבר על המחסום הזה ובכלל ללכת לבקש עזרה או ללכת לקבל הכרה. ובעצם אחת המטרות הכי גדולות שלנו זה לאתר את כל האנשים האלה. אגב, לפי הסטטיסטיקה, 90% מהאנשים לא מוכרים, לא מטופלים, בכלל לא יודעים שיש להם פוסט-טראומה. ממש רוצים, אנחנו יוצרים המון תוכן כדי לנרמל את נושא הפוסט-טראומה, לגרום לאנשים לעשות הצעד הראשון, שהצעד הראשון לא צריך להיות ללכת לפסיכולוג, כי זה צעד שהוא קשה, אמרנו קשה לעבור את המחסום הזה, אלא להצטרף אלינו לקהילת אלם קלאב, לבוא ובעצם לפגוש אנשים דומים לך. בתקווה שככל שאתה תפגוש יותר, ירד לך הבושה, יגדל הנרמול, בעצם אתה תוכל להתקדם משם וללכת לקבל הבחנה, ללכת לקבל הכרה, ללכת לקבל שיקום, כל מה שצריך. והדבר נוסף, שני דברים נוספים שאנחנו עושים, אחד, יש לנו את תוכנית המופלאים, שהם חבורה של פוסט-טראומטים, פוסט-טראומטים וטראומטיות רעותים ומוכשרים, שבאים לעשות הרצאות בארגונים, גם לדבר באמת על החוויה הפוסט-טראומטית, איך מזהים, איך עוזרים למישהו שאנחנו מכירים ואנחנו חוששים שאולי יש לו. זה אחד, אז מי שרוצה להזמין הרצאה, זה מאוד מומלץ, מאוד מרגש. כל פעם שיש הרצאה, תגובות מאוד מאוד טובות, חפשו אלם קלאב הרצאות ותמצאו אותנו. ודבר אחרון שאנחנו עושים, זה בעצם מקדמים משהו שנקרא נגישות רגשית, שזה כמו שאנחנו צריכים נגישות לאדם נכה שמתנייד על כיסא גלגלים, הוא צריך מעלון, או שאדם עיוור צריך שיהיה לו ברייל במעלית על הלחצנים. אז גם אנשים שיש להם פציעה מוחית צריכים הנגשה. אז נגישות רגשית זה בעצם סל של מתודות לעולם העבודה, שמטרתו להנגיש את עולם העבודה עבור פוסט-טראומטים, כדי להגביר את אחוזי ההעסקה ואחוזי הפריון של פוסט-טראומטים.
נשמע כאילו עולם רחב מאוד של פעילות.
נכון.
אתם צריכים להרחיב את מעגל המשתמשים בשירותים שלכם?
בסוף, אנשים מצטרפים לקהילה. המטרה שלנו גם, העמותה, מה שמייחד אותה, בניגוד לעמותות אחרות שנמצאות באקוסיסטם, שהיא לא עמותה שעובדת באופן פרטני. כלומר, אנחנו לא נותנים טיפול אחד לאחד לפוסט-טראומטים.
אלא מייצרים תוכן.
כל המטרה שלנו שזה יהיה דברים שהם sustainable וscalable. כלומר, שהם לטווח ארוך והם ניתנים לגדילה. כלומר, הצטרפות לקהילה וירטואלית, קהילה דיגיטלית, היא אין לה גבול. בסוף מייצרים פוסט-טראומטים בישראל הרבה יותר מהר ממה שמייצרים פסיכולוגים או פסיכיאטרים. זה עצוב נורא להגיד, אבל זאת האמת.
תקשיבי, השנה וארבעה חודשים האחרונות, אני חושב ש... יש פה מדינה שלמה של 10 מיליון איש בטראומה, ברמה מסיימת. מטראומה קלה, טראומה בלתי ניתנת לשיקום.
נכון. ולכן הפעילות שלנו היא גם הרבה להכשיר את הציבור, כלומר, פרויקט המופלאים שנותנים הרצאות, זה הכשרת הציבור, כן? אתה מגיע לארגון שיש בו 200-300 עובדים, והרבה יותר אנשים מבינים את החוויה ומבינים את הצורך. ובאמת המטרה היא גם לעשות הכשרות לציבור, וגם לתת טיפול הוליסטי, בעצם כל מה שהוא לא הטיפול הפסיכולוגי, לפוסט-טראומטים עצמם.
בוא נתחיל לסגור את השיחה הזאת.
כן.
כן, כמו אמרתי, איך זה יבוא מהר, ולא מספיק לשמוע שירים. כן.
לא מאמינה.
כן. כן, ויש לנו עוד אורחת שמגיעה מיד. אז בעצם התחלת, השתחררת מהצבא, הלכת ללמוד
ביו-אינפורמטיקה.
ביו-אינפורמטיקה, שזה חיבור של עולם המחשוב לעולם הביולוגיה.
נכון.
ולמדת מנהל עסקים, כי את אוהבת מספרים וכסף. ואז משם נגעת לעולמות הנדלן, תיווך, ומשם שמרות מקרקעין. ובאמת שדרך שמרות מקרקעין אפשר לראות תמונה הרבה יותר רחבה של העולם שבו אנחנו חיים. ודרך הידע שלך במקרקעין, אז תוכנית הבינוי עיר, תוכנית הכוללנית של כפר סבא?
כן.
שהיא תאושר מתישהו. תסביר לי את ההבדל רק בין תוכנית כוללנית לבין תוכנית חדשות עירונית של העיר.
זה שני דברים שונים לגמרי. Okay. תוכנית כוללנית קובעת את איך צפויה העיר להיראות בעתיד,
okay.
והיא בעצם נותנת לעיר כוח באיזה מובן. היא לא נותנת מטר אחד לבנות היום, אבל היא מעניקה. לוועדה המקומית סמכות להוסיף מטרים לפי התוכנית הזאת.
הבנתי, אוקיי. אז הסתכלתי על התוכנית הכוללנית ואמרתי שפה עוול קטן ברחוב שלי, ושפנית לקבל תשובות מהעירייה, אמרו לך, תגישי התנגדות.
כן.
אבל תגישי התנגדות.
כן.
ואז יצמנו אותך ויחדת את הרחוב, וכתוצאה מייחוד רחוב, אז פנו אלייך דר לוי, ראש עשייה שלך פנתה, והחלטתי להצטרף למעגל הפוליטי, ולא נבחרת למועצה, אבל תוך שנתיים נכנס למועצה,
מיית
חברת מועצה, ותוך כדי פרש מעולמות הנדלן, ואך תקן עולם בעמותה.
אמת.
אז זאת אומרת, אם אני רואה קו אחיד בין כל מה שאני עושה, אני תיקון עולם.
תיקון עולם, תיקון עולם. וגם זה הזדמנות להזמין את כל מי שמקשיב, לתרום לעמותה שלנו. נשמח לכל סיוע שאפשר. מוזמנים להיכנס לאתר הלם קלאב, ללשונית התרומה, ונשמח, נשמח.
Okay.
זה יכול לעזור להרבה מאוד פוסט-טראומטים פה בישראל.
אוקיי, okay, אז תדעת, הדבר היחיד שחסר לך בפורטפוליו, זה להביא תורים חדשים של צועים לנדלן, כי כבר מזמן לא כתבת.
זה נכון. אנחנו נגיע גם לזה עוד.
אוקיי. Okay. עכשיו נעבור לפני שתיכנס למרואיינת האחרונה שלנו, לשיר שבחרתי, ראה אלוהים. למה?
שיר טוב, מה אני אגיד לך?
טוב.
הדג נחס זה להקה
אדירה. הדג נחס זה להקה אדירה, כן. היא גם מבטאת איזה סוג של פוסט-טראומה ש...
זה נכון.
נכון. עיר האלוהים ומיד ענבר ראם.
ירושלים של זהב, של אמת וכזב, בלבבות ממערב ועד מזרח. גם של ערק, ג'רס, דבש, דם וחלב, שלא בוכים עליו מרוב שהוא נשפח. איך? מאות מונים של מיני מינים ותתי זנים ביחד תוססים הופכים לסיידר של אוטסיידרים. מכל פינה טיקטוק של טיימרים, סקייטרים ושטריימרים, זה פרח שלא יכולים עליו שום גריינדרים. ירושלים של נחושת, של קודש ובושת, של עומק ועומס, תינופת ונופת ודופת, צמחורת של עושר ועולה ואופת וקוטל ואומץ. או כמה אומץ ברחובות של ג'רוז, בחקר נשאר לי בפיירוז והבלוז שותה נקי בלי דילוג, בלי גיזוז אני מי שהזמין אתכם לזוז
ברוכים הבאים, לעיר האלוהים הבנים נקים, כי הכיסים ריקים והלילות קרים, הנשקים חמים מי שלא גפנים, הפעם לא יבין נוצצת כמובנים, במשקל כבד שולחת מקופים, אני עוד מי עומד
ירושלים של אור, אורגנוז אורגינלי, עשויה אוריגמי, לחוצה כמו פפלה, אורנמנטים אורבניים, אורנים אורינטליים, עיר באפור, ואף אור לא ידמלה, בלי כבוד, בלי הוואז, בלי חשבן
שלום... רגע, שלום מתברר, מה שלומך?
שלום, שלום, רגע, איזה כיף להיות
רגע,
פה.
רגע, רגע, דברי.
שלום, שלום, איזה כיף להיות פה.
אוקיי, ושלום גם ליאל שר, מה שלומך?
לא השתנה הרבה מלפני דקה.
לא השתנה הרבה מלפני דקה. מתברר, תשבת בישנית בצד. וזה בדיוק נוגד את מטרת השיחה שלנו היום.
אוקיי, לא, אני ישבתי מנומסת.
את דיברת, אוקיי, עם בעריהם, המגדלור הכלכלי שלנו, את אמרת לי שלפרוץ גבולות, על זה את רוצה לדבר.
כן.
אז את לא תפרוץ דלת, איך את רוצה לפרוץ גבולות?
הבנתי, אני בנימוס פורצת את הגבולות. לא, לפעמים זה לא מתאים.
אבל תרימי טיפה את המיקרופון שיהיה מול הפה שלה. מעולה.
טוב, אני קוראת את הסיטואציה, אז לפעמים... לא, זה לא מתאים, אז אני יכולה לחכות, אבל אני מדברת באופן עקרוני על לפרוץ גבולות, דווקא בגלל שלך היה השבוע כנס מאוד מאוד...
כן, עוד אחד.
עוד אחד, ששם עשית דברים שאתה לא עושה בדרך כלל.
אז רגע, ועד כל שבוע מדברתי על חיסכון, על דכנון, ולפרוץ גבולות זה קצת ללכת לגבולות הסכנה, לא?
אני חושבת שחלק מתכנון, כשאתה מתכנן, אתה מתכנן גם את הסכנה, זה מה שיפה. זאת אומרת, זה לא אומר לא לתכנן, להפך, זה אומר שאתה צריך לקחת בחשבון את הסכנה, מראש.
אוקיי.
ולחפש כלים, זאת אומרת, לחשוב מראש מה יכול להשתבש, ולמצוא לזה פתרונות מראש.
אוקיי.
זה לא, זה ממש לא...
בוא נלך לפרקטיקה.
אוקיי.
אוקיי, רכישה דירה זה פריצת גבולות? לפתוח עסק עצמאי זה פקצת גבולות?
כן, בטח. יש אנשים שבשבילהם גם לקום בבוקר, מהמיטה זה היום פריצת גבולות.
אוקיי, אז איך מתמודדים עם הקושי הזה? או עם הצורך הזה, או עם הרצון הזה, או עם האתגר הזה?
בצעדים קטנים. לא, אני אומרת, תקחו, אני חושבת שהבעיה של הרבה מאוד אנשים שהם מתרכזים באיך, ולא במה. אז אני אומרת, אם אתם נגיד רוצים להתחיל להרוויח 50,000 שקל. או שיהיה לכם חיסכון של 100,000 שקל, או לקנות דירה להשקעה, או להרוויח, להיות מיליונרים, לא יודעת, כל חלום, או לעשות כנס. ואז אתה אומר לעצמך, אבל איך? אני לא יודע. אני לא יודע איך. אני לא יודע איך לעשות את זה. איך אני עושה כנס? איך אני מרוויח 50,000 שקל? איך יהיה לי 100,000 שקל? אף פעם לא היה לי. וברגע שאנחנו מתרכזים באיך, אז אנחנו לא מצליחים.
אז במה כן?
אז תתרכז במה. מה איש שעושה כנס יכול לעשות? מה איש שמרוויח 50,000 שקל, איך הוא חי? מה הוא עושה? מה הוא קם בבוקר? מה הפעולות שהוא עושה? מה הדרך חיים שלו? מה הוא מתלבש? מה הוא אוכל? מה הוא מדבר? מה הוא לומד? תתרכז במה ולא באיך. ותגזור את הפעולה שאתה רוצה לפעולות קטנות.
אוקיי. בסדר. אז מכיוון שיש עוד בישנית ולא פרץ גבולות הדלת, אנחנו נצטרך לסיים עכשיו. נרחיב את זה שבוע הבא. יעל שר, תודה רבה.
תודה.
עם בריים, תודה רבה.
תודה ואנחנו לך.
ואנחנו נהיה פה שבוע הבא. לא רואים אותי עכשיו, אבל נהיה פה שבוע הבא. תודה לכם. ביי ביי. יעל,
מה
את עושה?
אתה
סיים?
מה?
השם
שלך לא מוכר לי.
אני חברת מועצת דירות כפר סבא. אני סמית מקרטין. הייתי סמנכ"לית של אנגלו-סקסון בתל אביב, אני עכשיו סמנכ"לית של הלם קלאב, עמותה של פוסט-טראומטיים. לא יודע, תן לי עוד הרבה...
יוסי, בוא. דידי, אני רוצה להגיד לך, יוסי,
תקידה לך מאוד מאוד לדבר את היוסי. אני עושה בבריסלים, כל מיני דברים, שמאל, אני נותנים מהר.
הכשרה מקצועית.